טוב. ביקשו לדבר קצת על הנושא של חינוך ילדים, ואני אומר את האמת שאני לא כל כך מבין למה מדברים תמיד על חינוך הילדים ולא מדברים על החינוך של המבוגרים. מה ההבדל? למה צריך לחנך רק את הילדים ולא את עצמנו? אנחנו נראה שבעצם זה אותו יסוד, זה אותו בסיס, ואותם תפיסות עולם שצריך אדם כלפי עצמו, גם לגבי הילדים שלו. זה לא שונה. רק הילד לא ידע לחנך את עצמו. אני צריך לחנך את עצמי, ויחד עם זה גם לנסות ולהשתדל לחנך את הילד יחד עם זה שאני מחנך את עצמי. אז רציתי כהקדמה שיעור אחד, שניים מקודם, כדי בכלל להבין את הכיוון. מה בעצם הכיוון? אם נשים לב, אנחנו נראה שהדור שלנו שונה מאוד מהדורות הקודמים. אם למשל הגאון מווילנה כותב שבאיגרת לאשתו, שיתקה את הילדים כשמדברים שקרים, מוציאים שקר מהפה, שיתקה את הילדים. היום, חס ושלום, זה אחד הדברים, יכול להיות שהורים מאבדים את העשתונות ומכים ילדים, אבל ודאי שכל אחת מבינה שמצד חינוך זה לא טוב להכות הילדים. אז הגאון לא ידע לחנך, חס ושלום. ברור שהוא ידע לחנך. או הרמח"ל, במסילת ישרים בסוף, יש לו את ההקדמה לספר עץ חיים, אז הוא כותב שם גם כן שצריך למצוא סיבות להכות את הילדים. צריך למצוא סיבות כדי להכות את הילדים. ואנחנו נשאל את עצמנו, מה פה שצריך למצוא סיבות? זאת אומרת שאפילו אם לכאורה אין סיבה אמיתית, אני אמצא סיבות שדרכם אני אגיע לאפשרות להכות את הילדים. הרמח"ל, מסילת ישרים. היום ודאי שנגיד אחרת. לי אמר רב חיים קניבסקי, שכתוב אצל אבשלום, הבן של דוד המלך, שבסופו דבר הרגו אותו כשהוא מרד בדוד ויואב הרג אותו, אז כתוב בפסוק, ולא עצבו אביו מימיו. מה פירוש ולא עצבו אביו מימיו? שהוא לא נתן לו מכות. כך אמר לי רב חיים. והמפרשים שואלים, הוא לא נתן מכות, למה הוא לא נתן מכות? אם לא הגיע לו מכות, אז בסדר גמור שהוא לא נתן מכות. אם הגיע לו מכות, למה הוא לא נתן מכות? אומרים המפרשים, לא הגיע לו. הוא היה צריך למצוא סיבות כן לתת לו מכות. תראו לעצמכם שתשמעו מאיזה אמא אומרת, אין סיבה להרביץ לילדים שלי, אבל אני מחפשת סיבות כדי לתת להם מכות. עכשיו וואלה שהיא חסרה דעת, מה? אין סיבה ואת מחפשת. הרבה יותר גרוע אם תשמעו ממלמד בחדר שגיד, תראי, לבן שלך בעצם לא מגיע מכות. אבל חיפשתי סיבות העיקר לתת לו מכות. אז היא תרוץ מיד אל המנהל שיפטרו את הרבה הזה כבר מיד. מה זאת אומרת? מה, לא מגיע לו מכות ואתה מחפש סיבות לתת לו מכות? מה, איך אפשר להבין את זה? מה אני רוצה לומר? רואים שהדור שלנו שונה. להגיד שהם לא ידעו לחנך חס ושלום. ודאי שידעו לחנך. אז מה בכל זאת השתנה מאז להיום? מה השתנה? למה אז יכלו? אז היה רצוי? אז היה נכון? ולמה היום זה בעצם אחרת? אז כדאי שאנחנו נכיר את עצמנו טוב, כי אם נכיר, אז נוכל על ידי זה להבין מה השוני בין היום לפעם. אני לא מכיר את הציבור שיושב פה, ובכל זאת אני יכול להתחייב לכולכם בלי שום בעיה. אתם לא תבינו כרגע מה זה קשור למה שדיברתי קודם, אבל בהמשך תבינו את זה טוב. אני לא מכיר את הציבור, ואני בכל זאת מתחייב לכל הציבור שיושב פה, שאף אחת לא נהנית משום דבר. אף אחת לא נהנית משום דבר. מי שחושבת שנהנית מכסף, מאוכל, מכבוד, שטויות, היא לא נהנית מזה. משום דבר לא נהנים. אני לא אומר שלא נהנים, יש איזושהי נוסחה באדם עצמו. שכשהוא יודע להשתמש עם הנוסחה הזאת נכון, הוא יכול ליהנות בלי סוף. עד כדי כך שסבל, איסורים, כמה שהם יהיו יותר קשים, זה יהיה סיבה לאושר יותר גדול. שמעתם? אני חוזר עוד הפעם. אם הוא יודע להשתמש נכון, הסבל ואיסורים, כמה שהם יהיו יותר קשים, האושר יהיה יותר גדול, ואני לא מזוכיסט. כשאדם לא יודע להשתמש עם זה נכון, זה בעצם מקור הסבל של האדם. אז הוא באמת יכול לסבול. אני חוזר ואומר, אנחנו נהנים, אבל לא ממה שאנחנו חושבים. אנחנו מבינים שאנחנו נהנים מאוכל, נהנים מכסף, נהנים מכבוד. והמציאות היא, כל הדברים האלה לא גורמים כלום. אני חוזר ואומר, יש איזושהי נוסחה באדם, שהיא זו שיוצרת את ההנאות באדם. אני רוצה את הדבר הזה מקודם להוכיח, ואחר כך לאט לאט גם נסביר, ומזה נוכל להגיע למסקנות, מבחינת הנקודות שאמרתי, חינוך עצמנו, חינוך הילדים, את כל מה שבעצם נצרך מבחינתו של האדם. תראו לעצמכם, זוג צעיר, שבוע ראשון אחרי החתונה, בשבוע הראשון יותר מדויק, הבעל נקרא מלך, האישה נקראת מלכה, לא מבשלים, לא מחפשים, כך מבחינת ההלכה גם כן, אוכלים אצל ההורים של הבעל, ההורים של האישה, כל מיני מקומות, עובר השבוע הראשון, ומתחיל השבוע השני. והאישה עדיין יש לה חופש, יום יומיים, הבעל הולך לכולל, לפני שהוא יוצא מהבית, אשתו אומרת לו, תשמע, היום אני מכינה את ארוחת צהריים, ואני אומרת לך שארוחה כזאת, מימיך לא אכלת. אני יודעת שהסתובבת בבתי מלון, אני יודעת שהיית במלון של 5 כוכבים, אבל אני בכל זאת אומרת לך, מה שאתה תאכל היום, לא אכלת בחיים. הבעל יוצא מהבית, חושב לעצמו, טוב, ברוך השם, מעבר לכל הדברים הטובים ששמעתי על אשתי, גם כזאת מבשלת, עושר ועושר. הוא מגיע בצהריים הביתה אחרי שהוא למד 4-5 שעות בכולל, מפה לבנה, כלי אוכל חדשים, זוג צעיר, הכל חדש. האישה עומדת באיקון ואומרת, אפשר לטול ידיים, הבעל נוטל ידיים, מברך המוציא, היא מתיישבת למולו, היא אומרת לו, אתה זוכר מה שהבטחתי? זה עומד להתגשם. הבעל מקבל את המנה הראשונה, מתחילים לאכול, והיא מסתכלת והיא רואה, רואים שהוא נהנה, רואים שהוא נהנה. מנה שנייה, הוא אומר לה, תראי, אני לא הייתי בגן עדן, אבל ברור לי שזה טעם גן עדן, זה גן עדן. מנה שלישית, הוא אומר, אני מודה, בחיים לא אכלתי ארוחה שכזאת. שמעתם? הוא אמר את זה בפה מלא, בחיים לא אכלתי ארוחה שכזאת. האישה מפנה את כל הכלים, מתיישבת למולו ושואלת אותו, עמדתי בדיבורי? כן, 100%. הולכת, מוציאה דף ועט, והוא שואל אותה, מה זה מת? הוא מרגיש משהו פה לא רגיל, אומרת לו, תראה בעלי היקר. אני מקווה, מאמינה ומתפללת. שאנחנו נהיה ביחד עד 120. אתה קצת יותר זקן, אתה תלך לפניי, אבל עד 120 נהיה ביחד. נהנית היום, נכון? אני מתחייבת לך, עם חיוך. 365 ימים בשנה, כולל שבתות וימים טובים. עד 120, זאת ארוחת הצהריים. מה אתם אומרות? מה יקרה? הוא יגיד לה, אויש, תודה רבה. איזה יופי, נפלא. נהנית, אני הולכת עוד כל החיים. או שהשאלה שלו מיד תהיה, מה לא היה בסדר בשבוע הראשון, שמגיע לי כזה עונש? מה לא היה בסדר? ואני שואל אתכם, שם ירצו, אתם תגידו לי, או שאני אשאל את זה, אכלתי רבע עוף בפעם הראשונה, ליקקתי את האצבעות. אכלתי את אותו רבע עוף בפעם האלף, אני פשוט נגעל מזה, לא מסוגל לאכול. מה השתנה בין הפעם הראשונה לבין הפעם האלף? הרי זה אותו רבע עוף. אם אני נהנה מהרבע עוף, מה השתנה מהפעם הראשונה, איזה שוני נוצר פה? הרי אני נהניתי, מה קרה עכשיו? למה עכשיו אני לא נהנה? הרי אני נהניתי מהאוכל. מה אתם אומרות? מה?
נמאס.
לא שומע.
נמאס.
את מבינה את מה שאת אמרת? תסבירי לי.
מה שקורה במציאות.
את המציאות, אני רוצה להבין. כי תראה, כשנבין, נוכל להבין בעצם עוד הרבה דברים. נניח שאת צודקת. תסביר לי את הפסוק במשלי, מים גנובים עם תקו. היום לא הביאו פה מים, בסדר, היום הוא לא צריך, אבל שמו לי פה כוס מים מפעם לפעם. כל אחד מבינה שיש למים האלה רמה מסוימת של הנאה. אם גנבתי את המים, אומר שלמה המלך החכם מכל אדם, הנאה תהיה בכפל כפליים. למה אם גנבתי אני יותר נהנה מהמים? מהמים. מה זה קשור הגניבה למים? בגלל שגנבתי, אני אהנה יותר מהמים. דוגמה נוספת, ואני אביא גיוון עצום של דוגמאות, שזה יראה לנו שמשהו כאן, אז על זה אני עניתי תירוץ נמאס. מים גנובים עם תקו, אולי נמצא עוד תירוץ, לא בטוח. יש פתגם עממי שהמקור שלו הוא חז"ל, בטוח אצלי. הדשא של השכן ירוק יותר. מכירות את המושג הזה? גנן שתל אצלי דשא, אצל השכן שלי. זה אותו דבר כולם יגידו. הוא השקיע אותו מאמץ. הוא קנה את זה באותו מקום. הכל אותו דבר. ואני אלך מתוסכל ואני אגיד שלא יותר יפה משלי. יגידו, למה? אני אומר לכם שלא יותר יפה משלי. תסביר מדוע. הוא לא יודע, אבל אני אומר לכם שזה יותר יפה. ותראו, זה חז"ל. חז"ל אומרים, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אדם לא יכול למות ולהגיד לפני שהוא מת, הגעתי ל-50% מהתאוות שלי. יש לי תאוות של 100%. 50% קיבלתי. לא, הוא קיבל 30%, אולי 40%. הוא לא הגיע ל-50%. וחז"ל מסבירים למה הוא לא הגיע ל-50%. כי אם יש לו 100 שקל, הוא רוצה 200 שקל. ואם יש לו 200 שקל, הוא רוצה 400 שקל. שואלים כל המפרשים, אז הוא הגיע ל-50%. יש לו 100 שקל, הוא רוצה 200. חצי מ-200 זה בדיוק 100. יש לו 200, הוא רוצה 400. חצי מ-400 זה 200. למה חז"ל אומרים שאין לו את החצי? יש לו בדיוק חצי. אומר רבי יונתן אייבשיץ נפלא, כי החצי שאצל השני שווה יותר. זה אותו חצי בדיוק, אבל זה אצל השני. וזה מה שאמרנו, הפתגם העממי, הדשא של השכן ירוק יותר. אני רוצה להבין למה. למה החצי של השני זה אותו 100 שקל? אותו 100 שקל, אותו תמונה, אותו ציור, אבל זה ממנו, אצלו, שווה הרבה יותר. למה זה שווה הרבה יותר? מה שווה שם יותר? אז זו דוגמה נוספת. בואו ניקח עוד דוגמה. תארו לעצמכם, ואמרתי, אנחנו נביא את הגיוון כדי שנבין שאי אפשר לתרץ פה איזה שהוא תירוץ ופה איזה שהוא תירוץ, אלא נצטרך להבין שבעצם הכל הולך על אותו בסיס. זוג שחי טוב, בעל ואישה חיים טוב, והבעל נסע לחודש ימים לחוץ לארץ. חודש ימים הוא לא נמצא בארץ. היום הוא צריך להגיע הביתה. היום, בבוקר, הרמים טלפון לשדה התעופה, בחמש אחרי הצהריים המטוס נוחת. וואי, זה נפלא. האישה עושה מיד חשבון, יחד עם הילדים, בחמש המטוס נוחת, עד שהוא מסתובב בטרמינל, 5:30, 5:40, עוד חצי שעה מונית הביתה, 6:15 הוא יהיה בבית. איזה התרגשות. מבררים, המטוס נחת בזמן. מ-17:45, הילדים רואים כבר שאימא חסרת סבלנות. הגיוני, זוג חי טוב, היא הולכת לראות בחלון, אולי קרה נס, הוא הגיע יותר מהר. ב-18:05, אחד אלה נתון צעקה, אימא, אבא מגיע. וואי, כולם ליד הדלת, כולם ליד הדלת. האימא בראש עם כל הילדים, אבא פותח את הדלת, שם את המזוודות, והאימא אומרת, איך שהתגעגענו אליך, ברוך השם, שלא היה עיכוב ושהגעת הביתה, ברוך השם, אנחנו מאושרים. וזה אמיתי. הבעל קורא אחרי 2 דקות לאישה ואומר לה, בחדר, כשהילדים לא ישמעו, שמעתי שאתם מתגעגעים, יש לי בשורה טובה בשבילך. עכשיו חודש ימים אני בבית, לידך. לאיפה שתלכי, אני אלך. איפה שאני אהיה, לידך. שלא תצטרך להתגעגע. אסור להגיד ולא מפרסם את זה, אבל אחרי כמה ימים תגיד שילך קצת, שיעזוב אותי. כל כך טוב שהוא לא בבית כל הזמן. חיים טוב! לא נספר את זה. למה? אז מה תגידי? גם הבעל נמאס. השם ירחם. השם ירחם. אבל תסבירו לי מה? אם מישהי מכם עוזבת את הבית לכמה ימים, זה הגיוני שהיא תגיד, אני מתגעגעת הביתה. אבל שמעתם פעם שאישה תגיד לחברה שלה במקולת, וואי, חצי שעה אני כבר לא בבית, איך שאני מתגעגעת הביתה? תגיד לה, מה קרה לך? חצי שעה את לא בבית. מה השתגעת? מה ההבדל? מה ההבדל? אתם בתור אמהות, לבנות קצת יותר גדולות, יכולות לראות את זה כל כך נפלא איך שזה קורה, שבת רוצה לקנות בגד חדש, וקונה את הבגד החדש, היא מאושרת, מה זה, מסתובבת עם זה. אחרי שלושה ימים, אני ברוך השם אבא לתשע בנות, וואה, כשחייתי את זה. לא רק בנות, זה גם יכול להיות האישה אותו דבר, אל תיפגעו. בגד כל כך יפה משהו, אחרי שלושה ימים אותה אחת יכולה להגיד, אמא, איך קניתי כזה שמעתי? מה השתגעתי? איך, מה ראיתי בזה? אם האמא חכמה, מה היא תגיד, את יודעת מה, את צודקת, זה שמעתי. שימי את זה בארון בגדים בקומה השנייה, תשאיר את זה שם. אחרי כמה חודשים, האמא תוריד את זה, הבא תגיד, וואי, למה שמתי את זה? זה כזה בגד יפה. שלושה ימים אחרי זה, עוד פעם בארון בגדים למעלה. אנחנו השתגענו. מה, 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 מה לא בסדר פה? תשימו לב, תראו, הגיוון, כסף, הבעל, האוכל, השתייה, הדשא. הבן שלי היה אצל חבר, בית מאוד עשיר. והבן שלי בא אל החבר שלו, הוא התפעל מהנברשת, אמר, איזה נברשת יפה. הבן של האנשים שגרו באותו בית אמר לבן שלי, מה, זה יפה? אף פעם לא שמתי לב שזה יפה. ותראה איזה וילונות יפה, הוא אמר לו, מה? זה יפה? מה? והבן ששאל אותי, אבא תגיד לי, אני לא נורמלי או שהוא לא נורמלי? אמרתי, שתיכם נורמלים. רק הוא גר בבית ואתה לא גר בבית. מה ההבדל? מה ההבדל? אבל שמתם לב, הבאתי גיוון של דוגמאות. אנחנו מטומטמים. מה? מה, מה, מה קורה לנו? מה? מה התפקוד המוזר הזה, כך וכך, משתנים מרגע לרגע? למה? מה, מה התפקוד הזה? אם הייתם פעם באיזושהי חתונה, ואפשר לראות את זה, שמים ברכונים, לראות את אותם אנשים מאושרים, שאוספים ככה פה ברכון, ופה ברכון הוא לוקח, הוא שם בכיס, אתה אומר לו, אתה יודע, זה עולה שקל. שקל זה עולה הברכון. איזו, יש לו בבית אוסף של ברכונים. אוסף של ברכונים. אבל כל מקום שהוא יראה, הוא ייקח. מה? זה בחינם. משהו בחינם. זה שווה מיליונים. בחינם. מה ההיגיון בדבר? מציאות שאנחנו רואים אותה. בתחום הזה שהזכרתי כרגע, כולנו שווים. כל אחד יכולה להבין שזה יכול לקרות לה, שהיא, לגבי בגד, לגבי הפאה, לגבי נעליים, ראית מסוים שקנינו בבית, והדוגמאות אחות שהבאנו. תשימו לב שיש דברים שזה אינדיבידואלי. זה קבוצות מסוימות. ישבתי בכולל, אברך צעיר, הייתה לי סך הכל בת אחת, שהייתה בת חצי שנה, יושב לידי החברותה שלי, הוא אומר לי, ככה, לפני שתחלנו ללמוד, הוא נורא התרגש, אומר לה, אתה יודע, דוד שלי אתמול מחר שלוש בולים, כדי לקנות דירה לבת שלו. שאלתי בכמה, הוא אמר, למעלה מ-$100,000, אני מדבר איתכם לפני 40 שנה. $100,000 אז היה סכום עתק. אמרתי לו, אח, הלוואי שלי יהיה גם שלוש בולים כאלה למכור כשאני חתן את הבת שלי. אז הוא אומר לי, הוא ראה שאני לא הבנתי. הוא אומר, אתה יודע איזה בחיות היו שם בבית שמכרו את הבולים? אמרת, אני לא מבין, בשביל מה צריך את זה? אז הוא אמרת לו, אפילו בקבוק אי אפשר לסתום עם כזה דבר. אז מה התועלת? הוא אומר לי, מה אתה מדבר? בכל העולם הבולים האלה ממוספרים. יודעים כמה בולים כאלה יש, כדי לא לזייף. אמרת לו, תסביר, מה צריך את זה? ואני שואל אתכם, אני מוכן לשלם כסף עם מישהי תוכל להסביר לי מה ההנאה לאסוף בולים. ואל תגידו לי שאוספים בולים יקרים. אני אסוף את הבולים היקרים, למכור אותם לאותם משוגעים שאוספים בולים. אבל אדם שאוסף בולים, כל בול שיוצא בשירות הבולאי שעולה 1.20 שקל, הוא ירוץ לקנות אותו. אבל יש כאלה מיליונים, בשביל מה אתה קונה את זה? מה נעשה שלך לסוף בולים? אבל יש, מה זאת אומרת, בכל העולם אנשים שמוספים בולים, ואני חוזר ומדגיש, זה לא דווקא בולים יקרים, הוא לסוף כל בול. על אותו עיקרון יש כאלה שאוספים עתיקות. מי שיכולה להסביר לי את ההיגיון בזה? הייתי פעם אצל חבר, וראית על השולחן בסלון איזה נעל כזאת, שהייתי בטוח שזה ילד הביא איזה מהזבל ושם את זה על השולחן. בית מאוד מפואר. אז אני אקרא לתומי, רציתי להוריד את הנעל, כי הרגשתי לא נוח שיש כזה נעל יפה על השולחן הסלוני. אבל הבית, יהודי חרדי, נזעק, הוא אמר לי, לא, אל תיגע בזה. שאלתי אותו למה. הוא אומר לי, זה עתיקות. אומר לו, מה? ואז התקרבתי, זה היה נעל באמת מנחושת, לא נעל אור. שמשהו, שאלתי אותו, שמה אתה מחזיק את זה על השולחן? הוא אומר, אתה יודע כמה אני שילמתי שזה יהיה על השולחן? אומרת לו, מה שאני הייתי משלם, שזה יהיה בזבל. אומרת לו, שמה אתה צריך את זה? אתם יכולות להסביר לי, הכיסא הזה לפני 1,000 שנים, נכון שישימו את זה בתוך זכוכית משוריינת? שאף אחד לא יוכל לגעת בזה? הרי זה מתפורר. בשמה צריך להחזיק את זה? מה אכפת לי איך הכיסא נראה לפני 1,000 שנים? בשבילי זה הרי זבל. אנשים הכי משלמים על זה מיליונים, במוזיאונים, בעולם, ושם זה... תסבירו לי את ההיגיון בדבר. זאת אומרת, אני רואה שיש אדם שאוסף. הייתה לי קרובת משפחה שיאספה כוסות לבן ריקים. אמרו כולם שהיא משוגעת. ככה אמרו, משוגעת. אספה, היה הסלון שלה מלא עם כוסות לבן ריקים. כל כוס לבן שהייתה קונה, או אחים היו קונים, שוטפת ושמה את זה. ערימות. אמרו שהיא משוגעת. למה? כי היא הייתה לבד. לא היינו פותחים מועדון לכוסות לבן, אז זה היה נורמלי. זה היה נורמלי. מי מכם לא זוכרת כשהייתה ילדה, אני לא יודע, בזמן שאתם הייתם ילדות, אספתם מפיונים או זהבים, זוכרות, ומה עשיתם זה אחר כך? נתתי את זה לאחותי הצעירה. ומה היא עשתה את זה? נתנה את זה לאחות הצעירה שלה. אבל בשביל מה אספתם? לא, שאלה מצוינת. שאלה, ענה, תסבירו לי, מה ענה בדבר? איזה ענה יש לי מהדבר הזה? ואני את החלק הזה רוצה לסיים. אני הייתי מנהל חיידר. וילד קטן ככה, הסביר לי טוב. שאלתי ילד בכיתה ו', מוישי, אתה אוסף גוגויים? פה קוראים לזה אג'ויים. אמר לי, כן, ככה עם חיוך. למה? הוא אומר, אני משחק. יפה. שאלתי אותו, עד מתי? הוא אומר לי, עד שתיגמר העונה. ומה תעשה כשתיגמר העונה? הוא אומר, אני אשים את זה בבוידם. למתי? לשנה הבאה. ומה תעשה בשנה הבאה? אני אשחק. שאלתי אותו, אבל בשביל מה? קצת הרמתי את הכל, הוא נבהל והתחיל לבכות. אמרתי לו, מוישי, למה אתה בוכה? אני רוצה שתסביר לי, תסביר לי, מה, למה? לא אשכח, ילד קטן מסתכל על המנהל שלו וחושב, אנלפבית. איך הוא לא מבין את מה שאני מבין? מה, אני אסביר לרב, מה ידיים הקטנות עושה לי, זוכר שעושה לי גם. הרב, אני משחק כדי לאסוף. זאת אומרת, ואני אוסף כדי לשחק. הרב הבין? אמרתי לו, כן. עכשיו הבנתי, נכון שגם אתם הבנתם, כל כך מתוק איך שאומר לי זה, מה אתה שואל אותי שאלות? אני משחק בשביל לעשות, ואני עושה בשביל לעשות, זה הכל, 100%. אנחנו הגדולים והקטנים אותו דבר. מה ההסבר, מה המכנה המשותף לכל הדברים שהבאתי, ואנחנו נביא עוד הרבה מאוד דברים נוספים. הפסיכולוגיה המודרנית גילתה את הסוד הגדול, ויצאה ברעש אדיר, אבל תורת ישראל הקדימה אותם ב3,000 שנה בדיוק. ממתן תורה. רק הפסיכולוגיה המודרנית רק רצתה להבין את מה שיש. התורה מסבירה לנו גם כן למה יש. וזה נותן לנו המון מבחינתנו. הפסיכולוגיה המודרנית אומרת, משפט קצר, מה שחסר לך ואתה שואף להשיג אותו, מזה אתה תהנה. מה שחסר לך ואתה שואף להשיג, מזה אתה תהנה. אם זה לא חסר לך, ממילא אתה לא תשאף, ממילא לא תהנה. זה הפסיכולוגיה המודרנית. כמובן, ביד נסביר את זה. אני חוזר עוד הפעם על הנוסחה. מה שחסר לי, את זה אני שואף להשיג, ומזה אני יהנה. אם זה לא חסר לי, אני לא אשאף להשיג אותו. ממילא אני לא יהנה. לא משנה מה זה, לא משנה מתי זה. שאלה היא מה חסר לי. תורת ישראל קצת מרחיבה את היריעה. תורת ישראל אומרת, האדם הגיע לעולם חסר. מיד נסביר. התפקיד של האדם ליצור את השלמות. אני חסר, והתפקיד שלי ליצור את השלמות. כדי להקל עליי את העבודה, כדי שאני אוכל ליהנות מהעמל והיגיעה שלי, בורא עולם יצק בי כוח אדיר שנקרא כוח השאיפה. ובכוח הזה בורא עולם שם את מקור ההנאות. מקור ההנאות זה בכוח השאיפה. נוסחה מאוד מאוד פשוטה. מקודם אני רק אסביר את מה שחזל אומרים, ואחר כך קצת נפורר את זה יותר ונבין. האדם הגיע לעולם חסר, כולנו מבינים את המשמעות. חזל אומרים שור בן יומו קרוי שור. אם אנחנו נלך לגן חיות ונראה קוף שנולד היום, כל אחת תשאל את עצמה או את ילדיה או את בעלה, לא משנה. מה הקוף הזה יעשה בעוד שנה? אין טעויות. הוא יגדל, הוא יקפץ על העצים שנמצאים בתוך הגן חיות, הוא יקלב בננות, אגוזים, והוא יצחיק את הקהל. מה יעשה חמור שנולד היום כשהוא יהיה בן שנה? יסחוב מסעות, הראש שלו כל הזמן יהיה למטה. מה יעשה אריה? מה יעשה נמר? שמות לב. כל המין של אותו בעל חיים מגיע לעולם מושלם. הוא רק צריך לגדול כדי להוציא את הכוח אל הפועל. אבל הוא מושלם, אין לנו טעויות. אתם בתור אימהות, לא על כלל המין האנושי, על הילדים שלכם, הילדים שלכם, שהם קטנים, אם ישאלו אתכם, מה יהיה הבן שלך כשהוא יגדל, או מה תהיה הבת שלך כשהיא תגדל? התשובה שלכם תהיה חד משמעית. מה הוא יהיה? אני לא יודעת. אני יודעת מה אני רוצה שהוא יהיה. אני יודעת על מה אני אשקיע, על מה אני אתפלל, על מה אני אוריד דמעות, על מה אני אוציא כספים. אבל בשורה התחתונה, בסופו של דבר, מה הוא יהיה? אני באמת לא יודעת. למה? למה אני לא יודעת מה הוא יהיה? למה הקוף יודע מה יהיה הבן שלו? מה? הרבה לפני הבחירה. עוד לפני הבחירה. את צודקת, אבל עוד לפני הבחירה. הסיבה הראשונית, כי ילדים לא נולדים אותו דבר. שני ילדים באותו בית, אחד עם מידת הרחמים, והשני עם מידת האכזריות. יש להם מידות אחרות. צמא לב, זה עוד לפני הבחירה בכלל. הם שני אחים. אני היום ברוך השם בתור סבא, מביא הרבה מאוד דוגמאות דרך הנכדים. סיפרה לי ביתי שחתני היה במדבר ואמר לילדים, כל מי שישתה את הכוס שוקו עכשיו בבוקר, לפני שיוצא מהבית, מקבל קוביית שוקולד. אחת הבנות, הייתה אז בת ארבע, אמרה, אבא, אני לא רוצה לשתות. אמרה, לא, לא צריך. אבל את הקוביית שוקולד לא תקבלי. אמרה, אני רוצה? לא. אם את אשתי, תקבלי. לא תשתי, לא תקבלי. התחילה לבכות. אבא אמרה, תראי, היה לה זה השם שלה, לא יעזור לך. אם תשתי, תקבלי. אם לא תשתי, לא תקבלי. הוא יצא מהמטבח והשאיר אותה, מה שנקרא, להחליט. אחרי מספר דקות הוא מגיע בחזרה למטבח, היא פונה אליו ככה עם חיוך, אני לא צריכה את השוקולד שלך. שואל אותה למה? כי חדווה נתנה לי את השוקולד שלה. הוא שואל חדווה, למה נתת לה את השוקולד? לא רציתי שהיא תבכה. שמעתם? אותה בת שקיבלה את השוקולד, אם זה היה הפוך, היא לא הייתה חולמת בחיים לתת. שתי אחיות באותו בית, הפרש של שנה אחת בגיל, לזאת יש תכונה מצוינת, לזאת יש תכונה אחרת. שתי אחיות. איך אני יכול לדעת איך זאת תתפתח ואיך זאת תתפתח? האם התפתחו אותו דבר? לא יכול להגיד את זה. חנוך לנער על פי דרכו. זאת אומרת, יש להם תכונות שונות. מעבר לכך, גם אם הם נולדו עם אותם התכונות, פה מגיע מה שאמרו כרגע. דוד המלך נולד עם אותם התכונות בדיוק של עשיו. שמואל הנביא רואה אותו בפעם הראשונה, הוא נבהל, והוא אומר, זה אדמוני, שופך דמים כעשיו. והקדוש ברוך הוא אומר לו, קום לקראת משיחי, זה משיח השם. היה לו את אותן תכונות של עשיו. שמואל הנביא טעה, אבל הוא השתמש עם התכונות שלו לטובה, הוא שופך דמים רק על פי בית דין, והוא נהפך להיות לרוצח. אז זאת אומרת, אני לא יכול לדעת, א', כי יש להם, כל האריות מגיעות לעולם עם אותו תכונות, אותו דבר. כל הנמרים מגיעים לעולם עם אותן תכונות. כל הקופים מגיעים לעולם עם אותן תכונות. ב', גם אין להם בחירה, כמו שאמרו. האדם, דבר ראשון, לא מגיע עם אותן תכונות. ב', גם אם הוא הגיע עם אותן תכונות, יש לכל אחד בחירה. לזה אנחנו קוראים שאדם חסר. דף חלק, אני צריך לבנות את עצמי מכוח אותם דברים שבורא עולם נתן לי או שהוא לא נתן לי. מזה אני צריך להיבנות. הבנייה שלי זה השלמות שאני אמור להגיע אליה. אבל זה עבודה, זה עבודה קשה. בורא עולם הטביע בי כוח אדיר. שאיפה, תשמעו את המילה, למלא את החסר. מה שאני מרגיש שחסר לי, את זה אני אשאף למלא. אבל זו גם בחירה. מה להרגיש שחסר לי. באופן טבעי אדם מרגיש דברים מסוימים, אם המלווי הגיע הוא ירגיש דברים אחרים. אבל מה שחסר לי, את זה אני שואף למלא. ושם בורא עולם, כדי שיהיה לאדם את השאיפה עם כל העוצמה, יטביעו שם את כוח ההנאה. שם נמצא את כוח ההנאה. דיברתי על הנושא הזה פעם לפני קבוצת אברכים. ואחד האברכים שהיה שם אמר לי, אויש, איזה נפלא. עכשיו אני מבין את מה שאבא שלי אמר לי. אבא שלו היה רקטור אוניברסיטת בר אילן, מתמטיקאי גדול מאוד. הוא אמר לו במילים האלה, איתן, זה השם של הבן. אתה יודע ממה מדען מפחד? מה אתם חושבות? ממה מדען מפחד? מה? בכל? נכון. למה? בדיוק, איזה יופי אמרת את זה. מצד אחד יש לו שאיפה עצומה להגיע לפתרון. מצד שני יש לו פחד נורא להגיע לפתרון. כי כל עוד שהוא לא הגיע לפתרון, יש לו הנאה עצומה. הוא רוצה, הוא חושב, הוא מתבונן, והוא לא נרדם. אבל ברגע שהוא הגיע לתשובה, זהו. אני זוכר את עצמי בתור ילד, היום זה עוד פעם מסתובב, קוביה הונגרית, וואי, משהו. נפתור את הבעיה של קוביה הונגרית. התפללתי ועשיתי גם מעשים שיזרקו אותי מהכיתה כמה שיותר. יצאתי מהכיתה על המקום, התחלתי לעבוד. עד שמצאתי את הפתרון. ברגע שמצאתי את הפתרון, עשיתי את זה פעם, פעמיים, שלוש, גמרנו. מה יש לעשות יותר? אתה כבר יודע איך לעשות את זה. לא משנה איך שעשו לי עכשיו את הקוביה, תוך כמה דקות אני מסדר אותה. גמרנו. אין לי את השאיפה, או נקרא לזה במילה אחרת, את האתגר, כי הגעתי אליו. זאת אומרת, ההנאה היא עד. ברגע שהגעתי, זה שיא ההנאה, שנייה אחרי זה, הנאה נגמרה, היא לא קיימת. מה?
ברוחניות אין גבול
לשאיפה. גם ברוחניות יש גבול, וזה תלוי באדם. אמרתי, הנוסחה שבאדם יכולה ליצור שלא יהיה גבול השאיפה, ואת צודקת שברוחניות זה יותר קל, לדבר על זה. אבל זה נובע מהאדם, לא מהרוחניות. כי בורא עולם מטביע כך באדם את אותו כוח, וזו המטרה העיקרית. אבל הצדק מה שאמרת, רק בעזרת השם נסביר את זה. מה השוני בין רוחניות לבין גשמיות?
אם אני חושבת לעצמי שאני רוצה להתקדם במקום מסוים, למשל בערך ברוכות יותר בכוונה, אז הדרך היא לא בהנאה. כשאני מגיעה, אני חושבת שאני מברכת ברוכות בכוונה, אז אני מבינת שצלחתי סוף סוף. אבל הדרך עצמה היא קשה.
תלוי איפה. את יודעת מתי היא קשה? כל עוד שזה לא החסר שלך.
אז איך אני לא החסר שלך?
מיד, נדבר. כל עוד שזה לא החסר, לא תהני. ברגע שתתחילי להרגיש שזה החסר, עד כדי שיגעון תהני. וזה העבודה שלנו, להטות את החסר לכיוון הזה, לדבר על זה. זה העבודה שלנו.
מה שאני לא צריכה לדעת בכל דבר,
אני
לא צריכה לעבוד על זה.
אני אומר עוד פעם, אל תיפגעי.
לא,
אני אומר, אני עוד פעם. נכון שלא חסר לנו התפילות? נכון, זה. אז איך את יכולה ליהנות מזה? אם לא חסר, אין שאיפה. את מתפללת, כי את חייבת להתפלל, כי השכל אומר לך להתפלל, אבל את לא מרגישה חסר. לא מרגישה חסר. אני אגיד לך דבר מסוים שאת תראי מיד, איך אפשר להבין את זה? שרבי ציון ידלר אמר על אבא שלו שהוא לא נרדם בליל סוכות מהתרגשות שמחר בבוקר הוא לקח את האתרוג. אז הוא לא יכול להירדם. שמעת? בדיוק כמו שאני לא ירדם, אם אני יודע מחר בבוקר, ממנים אותי לראש הממשלה. אף פי שאני לא רוצה את זה, אבל ימנו אותי. אני לא ירדם בלילה, מרוב התרגשות. כמו שכל בחור יש סיכוי סביר שהוא לא ירדם בלילה האחרון לפני החתונה שלו. למה? זה חסר עצום, יש עכשיו חסר כזה שאני לא יכול לירדם בגללו. זאת אומרת, אבל נכון, מצוות לא חסר לנו, יש לנו מספיק. חסר לנו כל מיני דברים אחרים, ואנחנו נדבר על זה. זה לא חסר. זאת אומרת, כלל ברזל, רק מה שחסר לי, ממילא יהיה לי שאיפה, וממילא תהיה הנאה. אם לא חסר, ולכן כל העבודה של האדם זה ליצור את החסר. אם זה לא חסר, אין לי שאיפה. אם אין לי שאיפה, אני לא יכול ליהנות. לא יכול ליהנות. מה? רק מה שחסר לי, ממילא יהיה לי שאיפה למלא את החסר, והשאיפה הזאת היא זו שיוצרת את הענה. כך בעולם מטביע באדם. זה הכוח שבעולם מטביע באדם. אם לא יהיה לי חסר, לא תהיה לי שאיפה. לא תהיה לי שאיפה, לא תהיה לי ענה. כך בעולם מטביע באדם. תימדות מראה כדי שנבין את זה טוב יותר. דוגמה אחת, נביא המון דוגמאות. היה לי תלמיד בחיידר. לא קם לתפילות. תפילה התחילה בשבע ורבע, לא יכול להגיע ב-28, ברבע לשמונה. הוא גר בדיוק דקה מהחיידר. בלי גוזמה, דקה. מעבר לכביש, הבניין שלו, בצד השני של הכביש, היה החיידר. דיברתי איתו, דיברתי עם האמא, והאמא אמרה לי, אולי הרב איינרון אתה מוכן לעשות טובה, לבוא בבוקר להעיר אותו. היא אמרה לי, הרב יאמין לי, להרים שק תפוחי אדמה, יותר קל ממה שלהעיר אותו. הוא נופל על המיטה, פשוט נופל על המיטה. והילד אמר, הרב, אני לא יכול לקום, לא יכול לקום, לא יכול לקום. למה? כי הוא לא רוצה לקום. אני צריך לעשות עכשיו משהו שהוא ירצה. שברתי את הראש, ועל זה נדבר הרבה. קראתי לו, אמרתי לו, צביקה, זה השם שלו. אני רוצה למנות אותך לפתוח ולסגור את החיידר. עד אז היה רבי שהיה פותח ורבי שהיה סוגיה. אני רוצה למנות אותך. על המקום לי, בסדר. אני אומר, אבל אם ככה אתה צריך להגיע בזמן. הרב, אני מבטיח, אני מבטיח. אני ידעתי, אני רוצה לתת לו פה קצת כבוד, אבל לא ידעתי לאן הראש שלו עבד באותו רגע. ילד, כיתה זין, אלא הראש שלו הגיע באותו רגע. מיד קראתי לשתי המלמדים, זה שפתח, זה שאמרתי, אני משחרר אתכם מהעבודה, תן לי את המפתחות, תן לי את המפתחות. יש מישהו שפותר וסוגר. אין מרוצים, מאושרים, שחררתי אותם מהעבודה. תתנו לו את המפתחות, ירדו לו שלושת הדלתות שצריך לפתוח בבוקר, לסגור אותם בערב, 100%. בשעה 7, כיתה זין וחד גומרים ללמוד. הילד מחכה לשנייה שהרבי שלא סגר את המשנה ברורי, הולכים הביתה, יוצא מהכיתה וטס לכיתה ח'. בכיתה ח' הרבי יוצא מהכיתה, הוא נימד מיד ליד הדלת. מחזיק את עצרו מפתחות. אני מבקש מכולם ללכת הביתה. ילד מכיתה ז' שמבקש מכיתה ח' שלא תדעו מצרות, והוא ממשיך ואומר, אם מישהו לא ילך הביתה, לא תהיה לי ברירה, ואני אצטרך למסור אותו למנהל. רצו להרוג אותו, אבל לא יכול לעשות לו כלום. אתם יודעות מה זה נקרא להיות בעל הבית על כיתה ח', ילד מכיתה ז'? אתם יודעות מה זה להיות בעל הבית? אמא שלו הרים הטלפון למחרת, היא בכתה בטלפון, הרב איינרון, מה עשית? היא אומרת, ברבע לשש, הילד עומד לידי לבוש. יש אותו צביקה, מה קרה? המנהל מינה אותי לפתוח את החדר. בסדר, אבל רק רבע לשש, אני אוהב אותך ברבע לשבע. יש לך מספיק זמן, דקה מה... לא, לא, אמא, זה בלתי אפשרי, אני צריך לפתוח את החיידר, לא שייך. אין, מבינות? עד אז הרבי היה פותח את החיידר בשבע, הילדים הסתובבו בבניין עד 7:10. 7:10 התאספו באולם, 7:15 התחילו להתפלל. עכשיו הוא הבעל הבית, עומד ליד הדלת בשבע, כל הילדים צועקים, תפתח! לא הגיע הזמן, עוד לא הגיע הזמן. הוא לא פותח. הוא פותח בשבע ועשרה, הוא עכשיו בא לבית. את מבינה שבאותו רגע נפטרה הבעיה? ברור. ילדים בכיתה ו' באו אליי אז, וזה עד היום שם, אני כבר עזבתי הכי דבר. הרב, אני אוכל לקבל בשנה הבאה את המפתחות? אתה אומר, נראה איך תלמד, איך תתפלל, לא כל אחד זוכה לזה, לא. אני תמיד כשמדבר על זה לפני מורות, אני אומר, תגידו לי, מי המורה שהייתי בא ואומר לה, תראי, אני רוצה שתפתחי את הסמינר בבוקר. תגיד, מה העונש הזה? מה? מה? בשביל מה? מה? אצלו קיבל. הוא הרי נהיה שמש. לא כך? שמש. ואני תמיד אומר לצוות, למה אדם נהיה מנהל? הרי מה זה בעצם מנהל? שפונג'ידור. אתם יודעים, מה זה שפונג'ידור בעברית? מנקה זבל. אז למה אדם מוכן להיות מנהל? כי על הדלת הוא צריך לריב עם ההורים, עם המורות, עם התלמידים. זה רק, זה עבודה, אם הכל הולך בסדר, לא צריך אותו. אז למה אדם נהיה מנהל? כי על החדר שלי לא כתוב שפונג'ידור, כתוב מנהל. או, זה כבוד. כבוד זה שווה. שאיפה. השאיפה יוצרת את הנאה. ואז, לא, תשמעו טוב. שום דבר לא קשה, שום דבר לא קל. אין דבר שהוא קשה. אין דבר שהוא קל. כשאני רוצה, באותו רגע זה יפסיק להיות קשה. כשאני לא רוצה, זה קטסטרופה. זה דבר נורא. אין מושג קשה ואין מושג קל. ברגע שאדם אומר לעצמו קשה, כנראה שאתה לא נמצא בכיוון הנכון. איך אומר הפסוק? לא אותי קראת יעקב, כי בי יגעת ישראל. אומר הדרשות הר"ן. אם אתה מרגיש שאתה מתייגע, סימן שאתה לא קראת לי. אתה קראת כנראה למישהו אחר. כי אם היית קורא לי, אומר בורא עולם, לא היית מתייגע. כי ברגע שאני רוצה, לא יכול להיות שזה יהיה קשה. לא יכול להיות שזה יהיה קשה. תמיד מביא על זה את ה... אומרים שזה היה מקרה אמיתי, גם אם זה לא היה אמיתי, אבל המשל הוא נפלא. על נהג יהודי, שנסע עם מיניבוס של 40 מקומות, הוא הכניס שם 75 אנשים. ושוטר אנגלי תפס אותו, ונתן לו רפורט כמו שצריך. היהודי חכם, לא שילם את הרפורט. לא שילם את הרפורט, הזמין אותו למשפט. והשופט צועק עליו, אני לא מבין. לעשות כזה דבר, לקחת 75 אנשים במיניבוס של 40, ועוד לא לשלם את הרפורט? יהודי עונה לשופט, אדוני השופט. הרי אי אפשר להגיד שהשוטר שקרן. לא מתקבל גם היום, אין. שוטר נתן דוח, הוא בטוח מדבר אמת. אתה כנראה משקר. אומר, אדוני השופט, קח כזה מיניבוס, תנסה להכניס שם 75 אנשים. תנסה. זה כבר משהו אחר לגמרי. לוקחים ומנסים. 50, 60, 61, 62, 63, 4 אנשים צועקים סרדינים, 65, אין אוויר, אין, אי אפשר להכניס יותר. יהודי חכם, אי אפשר, רואים, דוחסים עוד אחד, עוד שתיים, לא שייך, אי אפשר להכניס יותר. כולם רואים שהיהודי צדק, אי אפשר להכניס 75 אנשים. זאת אומרת, שהשוטר נתן לו רפורט לא נכון. ניגש השוטר ליהודי ואומר לו, אני אוריד לך את הרפורט, כי אין לי בחירה. אבל אני רק רוצה, תסביר לי, הרי ראית שספרתי שהיו 75 אנשים. תסביר, אני ספרתי. אומר לו, יש לך ראש של גוי. עכשיו אתה רוצה שהם ייכנסו. אז הם רצו להיכנס. זה כל ההבדל. כשאני רוצה, את הקיר הזה אני יכול להזיז. אין שום בעיה. אז הם רצו להיכנס. אין בעיה של סרדינים. עכשיו אתה רוצה שהם ייכנסו? ודאי זה סרדינים, זה בעיה גדולה מאוד. מה אני רוצה לומר? בואו נבין יסוד חשוב מאוד. מקור ההנאות זה לא הכסף, זה לא הכבוד, זה לא האוכל, זה לא השתייה, החסר. מה שחסר לי, וממילא מכוח החסר אני שואף למלא אותו, מזה אני נהנה. כך בורא עולם ברא את האדם. מדוע? כדי שאם האדם יסיט את זה לכיוון הרוחני, יהיה לו עושר אינסופי פה בעולם הזה, חוץ ממה שהוא יקבל גם עולם הבא. חוץ ממה שיקבל גם עולם הבא. אבל כל העבודה של האדם היא אחת. איך אני מייצר שיהיה לי את החסר לעולם הרוחני? אבל זה אני רק אמרתי עוד ושאלו אותי, אז קפצתי קדימה, בואו נלך אחורנית. כל אחד עכשיו מבינה. למה כשאני אוכל את האוכל בפעם הראשונה אני נהנה ובפעם האלף לא? כי בפעם הראשונה זה חסר לי, בפעם האלף זה לא חסר לי. אם זה לא חסר, אין שאיפה, אם אין שאיפה, אני לא נהנה. למה כשהבעל מחוץ לבית חודש ימים אני מתגעגעת? כי הוא חסר לי. כשהוא נמצא לידי, אסור להגיד, אבל לא חסר לי. שילך, אני לא צריכה אותו כרגע. חסר. במאמר מוסגר, זה אחד ההסברים לטהרת המשפחה. אני צריך שיחסר לי. מים גנובים אם תעקו, אומר שלמה המלך, נפלא. כי אני צריך לגנוב, תאמינו לי. הייתי ילד, אפשר היום אוניברסיטת בר אילן, אני גרתי בשיכון שנקרא נווה אחיעזר, זה בצד השני של הכביש, של כביש גאה. שם היה אז שדה של בוטנים. אני אומר לכם בכנות, עבר מאז למעלה מ-50 שנה, 55, 56 שנים, אולי אפילו קצת יותר. עד היום אני זוכר, היה שדה של בוטנים. אחרי שהוציאו את הבוטנים, היינו כמה ילדים, הצלחנו מה שנקרא מתחת לגדר להיכנס ואכלנו בוטנים, אני מרגיש את הטעם עד היום. עד היום אני מרגיש את הטעם הזה. איזה טעים זה היה. הייתי מבקש מאמא שלי שתקנה לי כמה בוטנים הייתה קונה. אבל בוטנים שגנבנו, וואי, זה טעם אחר לגמרי, טעם גן עדן. טעם אחר לגמרי, טעם גן עדן. אומר שלמה המלך, המים זה אותו מים, אבל החסר והשאיפה להצליח לגנוב, נותן מתיקות חדשה למים. הדשא שלי ברשותי, הוא לא מעניין אותי. הדשא של השכן לא ברשותי. לכן מזה אני נהנה יותר. איך אומר את זה אמן במגילה? נפלא, תראו, פסוק במגילה, וזה מה שאמרתי, תורת ישראל הקדימה ב-3,000 שנה את הפסיכולוגיה המודרנית. אנחנו נראה אחר כך איך שחזל מסבירים את זה. 127 מדינות משתחוות לבן אדם. מלכים, ראשי ממשלות, שרים, כולם. יהודי אחד לא משתחווה לו. מה אכפת לך? אתה יכול, תהרוג אותו. אבל מה אכפת לך? הוא לא משתחווה. תעזוב, אל תסתכל עליו. אמן אומר את זה כל כך טוב. המגילה כותבת את זה ללמד אותנו. וכל זה איננו שווה לי. 127 מדינות לא שווים כמו היהודון הזה. למה? כי כל ה-127 כבר בכיס שלי. הם כבר משתחווים. היהודי הזה מתנגד, וואי. זה כעת כל החסר שלי וכל השאיפה שלי להכניע את היהודי הזה. אז אני לא יכול ליהנות מכל מה שיש לי, כי זה מה שחסר לי. ביוון היו שני בני דודים, לאחד מהם קראו אונסיס. שניהם היו מיליארדרים. אותו אונסיס השאיר בצוואה שלו חלק מהירושה, שומעות חלק, 400 מיליון לירות סטרלינג, תכפילו את זה כפול 6, 3 מיליארד שקל, לנכד שיקרא על שמו. היה לו חברת אולימפיק, חברת התעופה של יוון, זה היה שלו. חברת ספנות ענקית. היה לו איים שהוא קנה אותם. מיליארדר. לאדם הזה לא היה זמן לאכול ארוחת בוקר. למה? כי כל החיים היה לו תחרות עם הבן דוד שלו, עם שנו אחד את השני. שנאה שאי אפשר לתאר. מי יהיה עשיר יותר גדול? מה אכפת לך? מה אכפת לך מה שיש לו? יש לך 7-8 מיליארד דולר. אתה יכול לגמור את זה? מה, איזה ענה אתה לא תוכל להשיג עם זה? מה אכפת לך שיש לו 9 מיליארד? וכל זה איננו שווה לי. לא היה לו זמן לאכול ארוחת בוקר. הוא היה רץ מהשינה, רץ למשרד לעבוד. כדי להיות רגוע שהוא עשיר יותר מהבן דוד שלו. איך אומרים חז"ל, איזה הוא עשיר? השמח, כי הוא לא שמח בחלקו. וזה נבין. זה מה שאומר רבי יונתן אייבשיץ. יש לי 100 שקל, הם לא שווים כמו 100 שקל של השני. לכן אין לי חצי תאווה. יש לי פחות מחצי. אין לי את החצי תאווה. בת קנתה בגד חדש, חסר לה. שאיפה, היא נהנית. לבשה אותו 2-3 יומים, הוא כבר לא חסר לה. אז היא כבר לא נהנית ממנו. היא לא נהנית. עזבתי את הבית לחודש ימים, אני מתגעגע, כי הוא חסר לי. הלכתי למכולת, הוא לא חסר, אני לא מתגעגעת. שמות, תראו איך שזה בעצם מסביר את הכל. אז יש אחד משוגע שחסר לו בולים. יש אחד משוגע, חסר לו עתיקות. יש אחד משוגע, חסר לו גוגויים. יש אחת, ילדה קטנה, חסר לה זהבים או מפיונים. זה הכל אותו דבר. מה שחסר, לזה אני שואף. זה אני שואף. אני זוכר שאשתי הייתה, זכרונה לברכה, הייתה בקופת חולים עם 2-3 ילדים, הייתה אז גם בהיריון. ישבה לידה אישה חילונית. זה אמרה לה, אני רואה שיש לך הרבה ילדים, נכון? אמרת לה, כן. אמרה לה, זה לא קשה לך? אמרה לה, לא. איך? אמרה לה, לכל אחד יש הובי. יודעת מה זה הובי? אמרת, ההובי שלי לאסוף ילדים, כמה שיותר. לכן אני נהנית. זה ההובי של לאסוף ילדים. למה לא? קשה? מה פתאום זה קשה? זה ההובי שלי. מה שחסר, את זה אני שואף. מה שאני שואף, אני חוזר על זה עוד הפעם ועוד הפעם. במשפט אחד, אתם מבינות מה הקושי שלנו מבחינה רוחנית? זה לא חסר, לא חסר לנו.
כן, אבל איך אפשר להגיע לזה?
מיד.
גם עוד שלחתי, שאמרנו שאנחנו לא רוצים. עכשיו, של כוח הרצון אנחנו יכולים... לא, זה סתכל, אבל מה? גם אם אני מאוד מאוד
ארצה. רצון לא מייצרים בתחינה. רצון נובע מחסר.
צריך לייצר
את החסר. זהו, פה הבעיה הגדולה שלנו. אנחנו נולדים, שנייה אחת, באופן טבעי, עם חסרים לעולם החומר. לא צריכים ללמד ילד להרגיש אהבה, להרגיש כבוד. לא צריכים ללמד ילד. להרגיש תאוות, לא צריך ללמד אותו. לבד. כל אחת מהאימהות פה קונה לילד בן שנה נעליים חדשות. תראו איך הוא מתנהג ביום הראשון איתם. מה זה? הוא לא מוכן להוריד אותם, הוא הולך לישון עם הנעליים. הוא הולך לישון עם הנעליים. מי לימד אותו שחדש זה דבר מעניין? מי לימד אותו? ביתי. אומרת לי, אבא, אני אומרת לך בכנות, בחיים לא עשיתי את זה. לא עשיתי את זה. ואני לא יודעת מאיפה. אמרה לבת שלה, מאיפה היא למדה את זה? היא ילדה בת 2.5. היום היא כבר נערה, כמעט בגיל הנישואין. 2.5, קיבלה בגד חדש. נעמדה ליד המראה, והיא מדברת אל עצמה. יפה, יפה, ומסתובבת לכל הכיוונים. יפה, בת אבא, אני בחיים לא הוצאתי את המילה הזאת מהפה. איפה היא למדה את זה? לא צריך שזה בית ספר. קולטים את זה ביד, בלי שום בעיה. אתם בתור אמאות, כשמגיע ילד חדש לבית, אח שלו קצת יותר גדול, מה זה? אם רק יכול להיתן לו נשיכות, הוא יהיה מוכן להרוג אותו. מה יש? תפס לי את המקום. הוא תופס לי את המקום. ואם החכמה צריכה עכשיו לדעת איך להתחלק, לזה ולזה, איך שזה לא יקנה בזה, מה? איך אמרה לי תלמידה? שהבת שלה הקטנה אמרה לה על תינוקת, אמא תזרקי אותה מהחלון. שאלה אותה למה? היא כל הזמן צורחת. אז תזרקי אותה מהחלון. היא תפסה לי את המקום. את זה לא צריכים ללמד אותה. אבל את החסר הרוחני, אופה, זה קושי עצום. בעיה לא קטנה. לא חסר לי התפילות. לא חסר לי המצוות. יש לי מספיק. אתם מבינות? אז כשאני הולך לחנך את הבן שלי, דבר ראשון אני צריך לשבור את הראש ולהבין. כל עוד שהוא לא ירגיש שזה חסר לו, אני אתחן מים. יהיה לי מאוד קשה. אני אולי אכריח אותו. אני אגיע לתוצאות נוראיות. במציאות של הדור שלנו, שונה מהדורות הקודמים, בדורות הקודמים עוד הייתה פנימיות מסוימת. איך קורא לזה הרמח"ל? היו קליפות. משהו מבחוץ שכיסה על אותה פנימיות, ואם נסלק את זה, הפנימיות תפרח החוצה. בדור שלנו, הפנימיות מרוקנת לחלוטין. אין כלום שם. אז האנישה לא תבנה את הפנימיות. האנישה יכולה לסלק את הקליפות, כמו שאומר הרמח"ל. לכן בדורות הן יכולות את מכות, כדי לסלק את המונעים, את המניעים, את הדברים שיוצרים מה שנקרא את הקושי. בדור שלנו יש לי בעיה. זה בכלל לא מעניין. זה לא מושך בכלל. אז אני צריך לשבור את הראש. מה אני עושה כדי שהילד ירצה? וקודם אני צריך לשאול את עצמי, אם אני רוצה, מה אני עושה כדי שאני ארצה? אולי כשאני ארצה, יהיה לי יותר קל גם לחנך את הבן שהוא ירצה. אבל מקודם להבין את היסוד הראשוני. כל הבעיה שלנו בקיום תורה ומצוות, כי זה לא חסר לנו. לא שאנחנו לא רוצים, לא חסר. היות ולא חסר, לא רוצים. היות ולא חסר, אין שאיפה. היות ולא חסר, אין את ההנאות. אבל הבעיה היא בעיה בסיסית, חסר או לא חסר. ברגע שזה יחסר לנו, מה זה נרוץ? נרוץ כל עוד נפשנו בנו, כמה שיותר לקיים. כרגע, אני לא מרגיש שזה חסר. אז כל העבודה שלי היא, ויש בטבע של האדם את הרגשת החסר. רק הבעיה היא שלי חסר כסף, לי חסר כבוד, זה מה שחסר לי. לא חסר לי מצוות. אסביר את זה עוד יותר. אמרתי, מקודם שנבין את זה לגבינו, אחר כך לגבי הילדים. הייתי מנהל חיידר. ואני חניך שיבת כל תורה, לא של היום, שלפני 50 שנה. רב גדליה איזמן זכר צדיק לברכה, סדר, משמעת, זמן זה זמן. והתחלתי לנהל את החיידר, ואחרי כמה ימים, אחד מהצוות לא מגיע, לא אז פלאפונים, לא יכול, צלצלתי הביתה, לא ענה. למחרת אני שואל אותו, למה לא הגעת? אומר, אל תשאל. השם ירחם אשתי, הפה שלה התנפח, השיניים. לא ישנה כל הלילה, לא ישנתי איתה ביחד. בבוקר אתה צריך לרופא שיניים, פחדה ללכת לבעלה, הלכתי איתה ביחד. איך קוראים לזה בעברית? אונס גמור. השני לא מגיע, אני שואל אותו, למה לא הגעת? אומר, אל תשאל, 5 ילדים שלי חולים. אשתי מסכנה רצה עם 2 לקופת חולים, אני נשארתי עם 3 בבית. קוראים לזה? אונס גמור. השלישי לא מגיע, שאל אותו, למה לא הגעת? אומר, אל תשאל, אח שלי חיתן בצפת. חזרתי ב-3 לפנות בוקר, לא התעוררתי בבוקר. פשוט לא התעוררתי. אונס גמור. הרביעי אומר לי, ב-10 אני הולך. שואל אותו, אח שלי עושה ברית. אמרתי, ומה יהיה עם הילדים? תן להם חזור. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר, תשמע, אם אני לא מגיע, אבא שלי נפגע לי כי נשמתו. לא יכול לעשות זה לאבא שלי. תאמינו לי, שנה שלמה מיליתי מחברת, דיברתי, ביקשתי, התחננתי, צעקתי. שום דבר לא עזר. מחברת כזאת מלאה, חיסורים, איחורים. בסוף השנה אמרתי לשני חבריי, אני מתנצל, אבל אני עוזב. למה? אמרתי, תשמעו, זה לא צורת עבודה, זה לא מגיע, זה לא מגיע. לא, לא יכול. אמר לי אחד מהשניים לצרף, שניהם כבר לא נמצאים, שניהם נפטרו. אומר לי, חוכמה להגיד, אתה עוזב. יש לך איזה פתרון? אמרתי, כן, יש לי פתרון. מה הפתרון שלך? אמרתי, זה עולה כסף. מה? אמרתי, נאסוף את כל הצוות. כל אחד יש לו את המשכורת שלו. נגיד להם, מי שמגיע בזמן כל החודש, מקבל תוספת 10%. מי שלא מגיע, לא משנה מאיזה סיבה שהוא מגיע, אונס גמור, מהשמיים לא זיכו אותך. אמרתי, להוריד, לא נעים. נתן תוספת. אמר לי אותו אחד, מה? אתה רוצה להגיד לי שאברך של אתמול, שגם היום הוא יראי שמיים, 1,800 דקות שילדים לא לומדים, 30 ילדים כפול 60 דקות, לא אכפת לו, ו-400 שקל ישפיע עליו? אמרתי לו, תשמע, אתה שואל אותי שאלה טובה, אבל זה עובר לסוחר. נסענו לרב שך, זכר צדיק לברוכה. אני זוכר שהוא מספר לרב שך את הבעיה, והוא מתרגש, הוא אומר, ראושי ושומע מה הפתרון שהוא אומר? שניתן כסף למלמדים, עם זה לפתור את הבעיה. לא אשכח, הרב שך, שתי הידיים ככה, עם כזה חיוך מתוק. הוא אמר, נפלא, נפלא מאוד, ככה תעשו. ואני רוצה לומר לכם, 18 שנים, בכנות, וזה ממשיך עד היום, הורידו זה ל-5%, 18 שנים לא נולדו ילדים בפתח תקווה, לא התחתנו, ממילא לא היו חולים, כולם הגיעו, לא היה אחד שהחסיר. תאמינו לי, 18 שנים ביחד לא היה לי חיסורים, כמו בשנה הראשונה. 18 שנים. ואני שאלתי, לא אחד, לא, תגיד לי, איך אתה מגיע? אני יודע שכל הילדים שלך חולים. הוא מרמתי טלפון לשוויגר שלי, ואל תיפגעו עם מישהי פה שוויגר. אמרת, תשמעי, כל הילדים חולים, מה עושים? היא אומרת, מה? אז אמרה את השם של הבת, תתן לך קופת חולים מי שצריך, ואתה תישאר בבית. אמרת, תשמעי, זה עולה לי 500 שקל. מה? 5 דקות אני אצלכם בבית. שאלתי את השני, איך אח שלך עוזר לי, איך לא הלכת? אמרתי לך שלפני הפסיעה הראשונה הפסדתי 400 שקל. אומר, אז אתה צודק, אז אל תבוא. אבא שלו כבר לא נפגע. אין, כבר אין בעיה. מלמד שאיחר את ההסעה, היה הסעה מבני ברק לחיידר, הוא נוסע כמו מיליונר, אימונית. הוא נוסע אימונית. במקום לסע באוטובוס, אז עלה 3 שקל, הוא נסע אימונית 3.35 שקל. אבל הוא הרוויח 400 שקל. אז הוא מגיע כמו לורד, הוא מגיע לחיידר אימונית. נפטרה הבעיה. שאלתי את אחד מהצוות, רב לייזר, תסביר לי. אני יודע שאתה ירי שמיים. שאלו הרי שאלה נפלאה. 1,800 דקות לא מזיז, ו-400 שקל מזיז. לא אשכח שמה. רבי נורן, מה נעשה? אם מצוות לא קונים במכולת. שמעתם? כמה אמת יש בזה. אם מצוות לא קונים במכולת, מה נעשה? כסף חסר לי. מצוות לא חסר לי, יש לי מספיק. למי חסר פה מצוות? נכון שיש לנו מספיק? עוד בעודף? אפשר לתת את זה גם לאחרים? מה? מצוות לא חסרות. מי חוששת? לא יודעת, יודעת שווה ציבה לחוששת שאחרי 120 היא תשב בשורה השנייה בגן עדן. לא בגיהנום חס ושלום. שורה השנייה בגן עדן. כולם ישנות טוב בלילה. כולם אוכלות טוב, כולם נראות טוב. אנחנו רגועים. יהיה בסדר. מה? אני אשב בשורה הראשונה. הרבנית אליושין בצד ימין שלי, והרבנית קניבסקי בצד שמאל, ואני באמצע. זה בטוח. אתם לא חושבים ככה. אז למה אנחנו, למה אנחנו נרדמים בלילה? אם היינו מפחדים שמחר אנחנו עלולים להפסיד $100,000, היינו נרדמים? אני הולך להפסיד את כל עולם הנצח שלי בגלל שאני לא מקיים מצוות. למה זה לא מטריד אותי? כי זה לא חסר לי. חד וחלק, לא חסר לי. אז אם זה לא חסר לי, מה אני רוצה מהבן שלי? מה אני רוצה מהבת שלי? כי לי זה לא חסר. מעולם לא הקרנתי להם שהדבר הזה חסר. אז מה פתאום שזה חסר להם? מאיפה פתאום יהיה להם, יצוץ להם חסר לעולם הרוחני? מאיפה זה יצוץ? אני, מקודם אני, אחר כך אני יכול לדבר עם האחרים. אבל אם אני, לא בזה, איך אני יכול לדבר איתם? איך? מה שייך להגיד? היום זה דבר מקובל. אני לא מדבר חס ושלום בגנות. מצוין שעושים את זה. אבל הייתי מצפה שאותו אברך יחשוב עם עצמו ויגיד לעצמו. אני נשרף. גרתי ברחוב מירסקי. הייתי יכול לכוון את השעון לפי הברכים של כהל אל ישיבת הרן. וזה בסדר. 7 דקות לפני 9, הברכים הולכים, מכובד, כמו שהבריך הולך, יש לו פרק. 4 דקות לפני 9, הוא הולך מהר. 2 דקות לתשע, עם הפרק, הוא רץ, אבל מה זה רץ? למה? כי אם הוא מגיע בזמן, הוא מקבל עוד דולר. כמה זה היום דולר? 3.80 שקל, ואפילו תחנה אחת לא נוסעים באוטובוס. אבל בחודש, 20 דולר. וואי, זה המון כסף. אז 5 דקות אני לא אלמד. לא נורא, יש לי מספיק. דולר שווה עון עתק. שווה עון עתק. וזה מצוין שעושים את זה. אבל שאותו אבריך עכשיו ירגיש עם עצמו, וואי, הדולר חסר לי והחמש דקות לא חסר לי. אני מכיר את עצמי. תעבוד, תעשה משהו, לא חסר. זה לא חסר לי. יש לי מזה מספיק. נבין. כל הבעיה שלנו מתחילה ונגמרת, מה חסר לנו? ממילא הרצון, ממילא השאיפה, ממילא ההנאות, זה כבר המשך. נדבר על גדולי ישראל, איך שהם חיו, ונבין טוב למה אלה כל כך קל, כי זה מה שחסר להם, נדבר עוד על זה. אבל מקודם בואו נבין, נפתח את הראש ונבין את הבעיה הראשונה. אז מחר בבוקר, כשאתם מבקשות מילד דבר מסוים, ואומר לא רוצה, תבינו אותו. למה? אתה תרוויח מצווה, הוא לא רוצה, כי זה לא חסר לו. לא חסר לו. לא חסר. תגידו לו, אני אתן לך ממתק. או, זהו, מוכן, כי זה חסר לו. וקודם, בואו שנבין. עכשיו, כשאני יודע את זה, אני צריך להתחיל לשבור את הראש, ונחזור עוד על הדברים. אז מה אני עושה? א', שהוא יקיים מצוות, ואחר כך לגרור אותו בעדינות, שיחסר לו המצוות. וקודם שהוא יעשה, ואחר כך להביא אותו למצב שזה גם יחסר לו. תהליך, זה עבודה, אבל קודם זה עבודה עם עצמי. כמה שאני אעבוד עם עצמי יותר, ואני אשיג את ההבנה הנכונה, איך אני מייצר את חסר לעצמי, ממילא יהיה לי קל להנחיל את זה גם לדור הבא. אם אני לא אצליח להנחיל את זה לעצמי, אם אני לא ארגיש אף פעם חסר, תהיה לי בעיה מאוד קשה להנחיל את זה לדור הבא. אני רק אעשה את זה עם צעקות, עם צרחות, עם כפייה, שאין לזה שום תועלת, שום תועלת. כי לא בניתי את החסר אצל הילד, לא בניתי. ואני מדגיש, בדורות הקודמות שזה היה, כך נולדו, היה צריך רק לסלק את הקליפות, היה מקום למכות. בדור שלנו, העבודה שלנו כהורים, איך אני בונה את הרגשת החסר אצל הילד? אז לכן זה צריך להיות במהלכים אחרים לגמרי מאשר הנישה. כי הנישה לא בונה, הנישה לא בונה. הנישה מפחידה אולי, הנישה מה שנקרא כופה את הדברים, אבל היא לא בונה. ואני צריך להבין, אני צריך בתור אבא, בתור מלמד, בתור אמא, בתור מורה, לבנות. הבנייה בכלל בצורה אחרת. אני צריכה לבנות. ואני אומר, התשתית קיימת בנפש האדם. כי אדם לא יכול לחיות בלי הרגשת חסר. התשתית קיימת. כך בור עולם יצר אותנו. הבעיה שלי רק להסיט את התשתית הזאת לכיוון הרוחני החיובי, וקצת מה שנקרא להוציא אותו מתחום החומר. באופן טבעי, כך הגענו לעולם, שהחסר באופן טבעי הוא לכיוון עולם החומר. לכיוון עולם החומר. ולכן שם אני מרגיש את זה. ובזה אני רוצה לסיים, זה כל כך פשוט. תארו לעצמכם שמישהי מהיושבת כאן אומרת לחברתה, את יודעת, כשבאתי לשיעור הייתי 100 דולר ברחוב, ולא התחשב לי להרים, אבל נזכרתי שאני עובדת על מידת העצלות, אז התכופפתי להרים את זה. אז נגיד לה, תחכי רגע, אני אזמין מיד רכב, שיקח אותך למקום סגור. מה זאת אומרת? לא התחשק לך? רואים 100 דולר ברחוב ופישוט ידיים ורגליים. מה זה? צונחים על הרצפה. אבל זה כל כך הגיוני שאישה תגיד לחברת, את יודעת, לא התחשק לי היום להתפלל. מה? לא התחשק לי. אבל נזכרתי שאני עובדת על זה, אז הכרחתי את עצמי להתפלל. או, את זה כולנו מבינים. את זה כולנו מבינים. שמות לב, איפה היסוד, איפה הבסיס. את זה אני לא מרגישה בכלל, את זה אני מרגישה כפול 8. ופה מתחילה הבעיה. אז התחלנו להבין נקודה ראשונית, חסר זה מקור החיים של האדם. ואני צריך לעבוד, לכוון את החסר לכיוון החיובי, לעקור אותו ולהוציא אותו מהמקום השלילי. יש עוד איזושהי שאלה, נכון שלא? הדברים פשוטים.
כן, כן. איך אדם מבוגר לעצמו יוצר את החסר?
אמרתי, אמרתי, אנחנו נדבר על זה. ודאי, ודאי, נדבר על התקודה הזאת. תקודה מאוד מאוד חשובה, כי אם אני לא אבנה את זה לעצמי, אני אבנה את זה לילדיי. ברור, אנחנו נבנה את זה. נדבר על התקודה הזאת, כן.
אתה
יודע,
יש לך
זאת אומרת, את מכירה את עצמך כרגע, זה לא רע.
לא, השאלה היא, אני אומרת
לעצמי,
הוא
קורא
כל היום, כאילו,
בכסף. יש לו מספיק. הוא יכול אפילו לנדב את זה לאחרים.
לא, השאלה היא, בגלל שאנחנו לא רואים, אז זה חסר לנו?
בגלל שאנחנו לא מרגישים שזה חסר. למה לא מרגישים? כי זה ברור, כי לא ראינו את הגן עדן, לא ראינו את הגיהנום וכו'. ברור. אנחנו לא מרגישים שזה חסר לנו, חד וחלק. שמעת פעם מריבה בין החיות? למה גנבת לי את המצווה? למה שתפת כלים במקומי? למה לא? תסבירי לי, למה לא?
יסביק
מצוות, בסדר. עד רבה, אם אחות תיקח לאחותה את זה, תגיד לה, לבריאות גם אחר. גם אחרתיים. מה? בכיף. בכיף. למה? לא חסר לה מצוות, היא לא צריך.
למה לא חסר לה מצוות? למה לא?
למה שיחסר לך מצוות? עבדת על זה פעם? אני לא שואל אותך באופן אישי. עבדתי על זה פעם? צריך לשאול את עצמי. החלק החומרי לא צריך לעבוד. כך הגענו לעולם. הגענו לעולם מכוח את אדם הראשון עם כיוון שלילי. החלק הרוחני, על זה אני צריך לעבוד. בלי עבודה זה לא יגיע. בלי עבודה זה לא יגיע. וזה מה שאמרת בהתחלה, יהיה לי קשה. בלי עבודה זה לא יגיע. אני חייב לעבוד על זה. ולכן באופן טבעי, אני בקלות יוותר על מצוות, הרבה יותר בקלות מה שאני יוותר על כסף. אנחנו נביא דוגמאות. בקלות אני יוותר על מצוות. בשביל כסף. למה? כי כסף זה חסר, מצוות.
אני מדמיין לעצמי כמה מצוות שעות בכסף זה יכול. אני מדמיין לעצמי כמה מצוות שעות בכסף.
כן, ברור. זה בעצם תהליך מסוים, כיוון מסוים, נכון. ואני אסביר גם מה סייעת הדשמיה שמקבלים, כי לבד אני לא יכול לעשות זה. אני ברור שאני צריך לקבל סייעת הדשמיה מיוחדת לזה. מה סייעת הדשמיה שאני אקבל מבורא עולם לדבר הזה? ומקבל לזה סייעת הדשמיה. כמובן, אם אני מבחינתי, מתאמץ, עמל. אז בהתחלה זה עבודה, אבל ברגע שאני עובד, אני כבר יודע איך להנחות גם את הדור הבא. אני יודע כבר מה לדבר עם הדור הבא. ברגע שאני כבר מכיר אצלי, אני יודע מה צריך לעשות עם הילד. כן. לחומר. בדורות הקודמים, אף על פי שהיה חסר לחומר, אבל נולדו עם פנימיות בנויה בצורה מסוימת. היה הרגשה פנימית, רק זה היה נעלם, זה היה מכוסה על ידי כוחות, נקרא לזה כוחות הטומאה, מה שכתוב בספרים הקליפות. לכן, ברגע שסילקו את הטומאה, הרתה פנימיות שהייתה, היא פרצה החוצה לבד. פרצה. מה שהרמב״ם אומר, למה שתרח את הדומה, שהרמב״ם אומר, שאדם שלא רוצה לגרש את אשתו, ובית דין אומרים שיגרש אותה, נותנים לו מכות עד שהוא יגיד רוצה אני. הוא רוצה? אומר הרמב״ם, כן, הוא רוצה. כי יהודי רוצה לקיים מצוות. היום לא יתירו לתת מכות. לא יתירו את זה.
היום אנחנו לא רוצים באמת לקיים מצוות.
נכון, כן. לא רוצים לקיים מצוות, מדויק. זה מולד מכוח המציאות של ירידת הדורות. כן, זה מולד. לכן לא יבואו אלינו בטענה על זה. זה משהו מולד מכוח ירידת הדורות, ודאי. התרבות נוצר ממה שמולד. זאת אומרת, היות והעולם הרוחני לא מעניין, ועולם החומר כן, אז פה אני הולך ומפתח כמה שיותר. מה?
אם זה מולד ככה, אז מה ממשיכים?
מה ממשיכים? כי התרגלנו. הרבנית, את יכולה לאכול מרק נמלים? את יכולה לאכול? מה, התרגלנו. ובואי תראי, בשמירת שבת, נכון שיש הבדל בין להזיז את המתק בשבת לבין לנקות בגד? זה אותו איסור בשבת, אולי זה אפילו יותר איסור. אם יש כתם על הבגד, יש כתם על בגד, אז מנקים, היה אסור, נכון? זה הצורה. למה? איך אני אלך עם הבגד מלוכלך? אבל להזיז את המתק לא יעלה על הדעת. כי זה ממתי שהייתי ילדה קטנה, מה זה שמעתי? אסור, אסור, אסור. את זה אף פעם לא שמעתי שאסור.
השאלה להאמין שלך, זה רק כוח שנרגיד בזה?
כך מובא בכל הספרים. כך הוא... והראיה אני אראה לך, אני אוכיח. מה את אומרת? לא, אני עכשיו בחושך. אני כעת בחושך, הזמנתי אורחים, ומה זה? אחד נופל פה ואחד נופל שם, מה הבלגן? אני יכול לזוז ככה, אף אחד לא ישים לב, ופתאום ככה נדלק האור, מה? אני הייתי פעם במלון, השם ירחם ויציל. ואשתי ניגשה לבעל המלון ואמרה לו שהמזגן לא עובד. הוא אומר, לא, לא, זה בטעות, הוא צריך תוך 5 דקות לעבוד. ועודנו מדברים, חזר, הוא רבד, למה? איך זה? הוא שלח מישהו שידליק שם את המזגן. מה? זה לא, לא שייך לחלק הזה, זה פשוט. יש לי בעיה, אני לא מסוגל, עם הבעיה הזאת חונכתי, מה זה? מתי שהייתי ילד, אני לא יכול לעשות את זה. לא יכול לעשות את זה. קשה לי לעשות את הדבר הזה. לכן אומרת, זה יותר אין אשר ילד. ותשימי לב, העונש הכי גדול שאני יכול לתת לילד, ואני מדבר מתוך ניסיון, ילד שדיבר באמצע 18, משהו נורא. ילד בכיתה ו' כיתה ז', אני אגיד לו, אל תעשה טובות, אל תתפלל. אני לא יעניש אותו. הקדוש ברוך הוא עושה, שב, אל תתפלל. את יודעת איזה עונש נורא זה? הוא נשרף. לא להתפלל. לדבר באמצע התפילה זה לא נורא, לומדים. אבל לא להתפלל, אמא היא צלצלה עליהם, איפה אני יודע? אמרתי לה, רואים לו, מה קרה? לא נתת לילד להתפלל? אמרתי לה, כן. אמרתי, איך עשית את זה? אמרתי לה, מה הבעיה? כל מה שצריך לחנך אותו, ומצד חינוך לא נתתי לו להתפלל, כי הוא דיבר באמצע 18. אמרתי לה, אתה יודע, הוא הגיע 3/4 שעה יותר מאוחר הביתה, כי הוא רץ לבית הכנסת להתפלל. מי אמר לו לך להתפלל? שמר, לא להתפלל, משהו נורא מבחינתו. אז לדבר באמצע התפילה, לא נורא. אני אמרתי פעם לבן שלי, ותשאלי איזה מי שאת רוצה. אמרתי לו, תראה, אתה רוצה לדבר באמצע הסדר? תדבר. עוד לא תדבר, אבל תבטיח לדבר אחד, שברגע שאתה מתחיל לדבר, תסגור את הגמרא. תסגור את הגמרא. וזה לא בעיה של בושה. אמר לי, אבא, זה אני אף פעם לא אדבר. אמרתי לו, מה הבעיה? תדבר, תסגור את הגמרא. ללמוד ולדבר זה חלק מהלימוד. ככה לומדים, לומדים ומדברים, זה... אבל לסגור את הגמרא, שמרחם, באמצע הסדר, זה לא משנה, ללמד בחדר לבד. לסגור את הגמרא, לא. לדבר כן. מה אני רוצה? זה סותר את ההרגל שלנו. מה?
מצוות זה גם עניין חברתי באיזשהו מקום.
מה זה?
מצוות זה גם
עניין
חברתי באיזשהו
מקום. לא, אני מדבר אפילו מצוות שבינה, אני לא מאמין שיש יהודי שלא רוצה להתפלל, שהוא לא יתפלל בכלל, אם הוא לא חילוני. הוא יברבר את המילים. קורא ניסים. את רואה שהוא מגיע ליוצר אור, אז הוא מניח תפילין, והוא יוצא מבית הכנסת הראשון. ואת שואלת, מתי הוא הספיק להתפלל? תגיד, בינינו התפלל? לא, אבל נכון שהוא הולך הביתה רגוע. עכשיו תגיד, אל תתפלל בכלל. לא שייך, הוא לא יכול. אבל מה התפללת?
מה אמרת,
תגיד? לא, אף אחד לא יודע שהוא מגיע לבית הכנסת. מה, יש פה שתים לך פה במשכן שרק, מישהו יודע באיזה בניין אני מתפלל? גם אשתי לא יודעת אם התפללתי או לא התפללתי. מה, מישהו יודע אם התפללתי או לא התפללתי? מה, אני עם עצמי מרגיש אם זה לא נוח. אז אם ברברתי המילים של הרב דזר, ברברתי את המילים, יצאתי ידי חובה. אבל לא להתפלל, נורא והיום. זה נורא והיום. תבדקי, תראי. את יכולה להחליט שאת לא מבחת ברכת המזון? לא. אבל תשימי לב, אפשר אבל... מה זה טוב? גמרתי, מה עשית פה? מה אמרת?
מה, הרגל יצא?
נכון. לא, ההרגל גרם שאני עושה את הדבר הזה. טכנית. ההרגל, אני לא יכול לעשות הפוך מההרגל. אבל זה לא הרגשה של חסר. זה לא הרגשה של חסר.
אבל הילד הזה שלח אחד כך להתפלל.
זה הרגל, לא, לא, בגלל, הוא לא יכול לעשות בניגוד להרגל שלו. היות והרגילו אותו להתפלל, אז לא, מה, לא, לא שייך.
לא שייך.
מה?
אנחנו מפחדים.
ממה ילד מפחד?
מי לא
לעשות? כן, אבל... נכון, אבל זה לא, זה לא דבר ש...
זה מלמוח.
מצוין, לא אמרתי שלא. ודאי, מצוין. זה עדיין לא יצר לי הרגשת חסר, כדי שאני ממילא אשאף ואני ייהנה. החלק הזה עוד לא קיים. ייצור חסר, זו עבודה קשה מאוד של האדם. לא אגיד קשה מאוד, אבל זו עבודה קשה, והאדם הזה צריך לעבוד ולעמוד ולהתייגע. טוב, שיעור הבא, נחזור לזה בחזרה.